יש הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, ויש את האדם עצמו אם הוא הולך בדרך בטוחה. בשביל להמשיל משל שכדי להבין את הדברים, היום כמעט אין נהג שלא נוהג בלי GPS, כי ה-GPS מכוון אותו ימינה, שמאלה, טעית במסלול, עד שהוא אומר לו הגעת ליעד. אשרי האדם שיש לו GPS משוכלל. כל שה-GPS לא משוכלל או אין לו GPS, אפשר שהוא עלול לטעות. במובן ההלכתי והאמוני, אנחנו זקוקים ל-GPS אמוני והלכתי. והשאלה, מהו ה-GPS שלנו? מי הוא ה-GPS שלנו? עזרת השם שתתחדש הסנהדרין, אז הסנהדרין הם יהיו ה-GPS של עם ישראל. אבל אנחנו נמצאים כעת בעידן שבעוונותינו המרובים אין לנו בשלב זה סנהדרין. והשאלה היא איך לכלכל את מעשינו בצורה כזו שבאמת נחיה חיי אמת ואמונה. זה אומר בכו, זה אומר בכו, ומהי הדרך העולה בית אל? ברור מעל כל ספק, מאחר ומדובר בגדולי ישראל, שזה אומר בכו וזה אומר בכו, וסנהדרין עדיין אינה קיימת. חל הכלל הגדול, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים זה רק יחס שאנחנו צריכים להתייחס אל הדעות השונות, לא לבטל אלא להעריך. אם באמת תלמיד חכמים גדול אומר דבר השם שנראה לו ביושר בעיון אמת, אלו ואלו מדברים חיים. יש לאמת האלוהית 70 ניצוצות, ולכן כל שבאמת אדם אומר דברים ביושר ובכושר שלו זה אמת. אבל אנחנו הקטנים כיצד נעשה? אז היחס שלנו לדעות השונות, אלו ואלו דברים חיים, אבל כיצד ננהג אנחנו בין הדעות השונות? אחד אומר כל מה שמרן אומר זה מה שמחייב בימינו שלנו, יש כאלה שאומרים מה שהרמ"א אומר זה מה שמחייב, יש מי שאומרים מה שהרמב"ם אומר זה מה שמחייב. אנחנו רוצים לעיין במשנתו של הרמב"ם בנושא שלשמו התכנסנו היום, פסיקת ההלכה בימינו לאור משנתו של הרמב״ם. ולמה לאור משנתו של הרמב״ם? כיוון שעל פי כל קנה מידה תורתו של הרמב״ם שלמה, מושלמת, הוא הקיף את כל התורה כולה, והקיף את כל התורה כולה במובן ההלכתי, אני כבר לא מדבר האמוני, גם במובן ההלכתי. זאת אומרת, אי אפשר לראות ברמב״ם כמי שעסק בענף מסוים של התורה, התמחה בו, אמר דברים חשובים באותו ענף, אלא הוא עסק בכל ענפי התורה ובכל התחומים ההלכתיים שלה, הנוהגים היום, העתידים נהוג מרב ימינו בעזרת השם יתברך. והתורה כולה היא סדנה דאר אחתו, יש קשר, חיבור בין כל ההלכות השונות, בין ההלכות שנוהגות בימינו ובין ההלכות של עקודת משיחה. בועיל והרמב״ם סיכם את כל התורה כולה הלכה למעשה. בועיל והרמב״ם מלבד גאונותו, מלבד זכרונותו, גם נתן כלים, נתן כללים. זה לא ספר של אוסף בלבד, אלא כללים מנחים. לכן יש חשיבות גדולה מאוד לעיין במשנתו. אני עכשיו לא אומר כאילו חלילה לבטל דעות אחרות מפניו, אף על פי שבהחלט ניתן לומר משה אמת ותורתו אמת, וכן ניתן לומר כל הפורש מהרמב״ם פורש מחיים. אבל אנחנו צריכים להיות זהירים שקרבת הדעות שלנו להרמב״ם, ובגלל זה אנחנו מתבטאים משה אמת ותורתו אמת, זה לא אנחנו, זה גדול העולם אמרו, כל הפורש מהרמב״ם כמו פורש מחיים, שלא יגרמו לנו שחס וחלילה נבטל דעות של אחרים מפני דעותיו, אלא להיות נבונים שמצד אחד להנות מהמשנה הסדורה המקיפה השיטתית הערוכה של הרמב״ם, להנות מזה, לראות מהי דרכו, אבל מצד שני, למרות שאולי כתוצאה ממשנתו יש ותתעוררנה שאלות על השיטות השונות שחולקות על שיטתו, הגדלות שלנו שאנחנו ננהג כפי שחכמנו אמרו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. האלו ואלו דברי אלוהים חיים אומר לנו שאף על פי שאנחנו לא ננהג כמו ברא פלוגתא, אלא ננהג כמו מי שאנחנו חושבים שאיתו היא האמת. אבל הגדלות שלנו היא שמאחר ואין סנהדרין, ונניח שהגענו מסקנה שגדול בישראל דבריו הם שעומדים בקדה אחד עם מקורות התלמוד, אין אנו מבטלים את הדעה האחרת. אנחנו יכולים להתווכח עם בעל הדעה, אנחנו יכולים לצפות לתגובה, אבל איננה בטלה אותה דעה, כי אין לנו סנהדרין שלה ורק לה, רק לה נמסרה הסמכות אחרי רבים להטות לקבוע מהי אמיתה של תורה, והמיעוט, דעת המיעוט, ניתן לומר בזהירות כמעט דלתה, כמעט כאילו בטלה. אמרתי בזהירות, כי יש פעמים שדעת מיעוט איננה בטלה לגמרי. בעזרת השם אנחנו נלמד כעת ונראה שכשיש עניין של הקשים, דימויים, ניסיונות לפסוק הלכה, אז דעה מסוימת שנתחתה על ידי הרוב, אפשר שבדין יותר מאוחר יראה אותה כדעה היותר אמיתית ויבחר בה לא בשירות לב. מהבחינה זו ניתן לומר שלהבדיל מתקנות וגזירות שעוד מעט נראה בפנים, כשיש עניינים של הקשים ויש דעת מיעוט, היא כאילו נמצאת במדף, היא נמצאת בקרן זווית, שמה אולי פעם בדין כלשהו יזדקק לה ויראה אותה כדעת אמת. לכן גם נאמר במשנה שלא בכדי רבי יהודה הנשיא אמר דעות של רבים ודעות של יחיד א' בשמם, כדי שאם פעם יאמר מישהו דעת מסוימת תואמת דעת המיעוט, אמרו לו כבר פלוני אמר ונתחה. ב' שמה יזדקקו בדור מן הדורות לדעת המיעוט. עכשיו, אז כאמור, אני חוזר חזרה, באמת אי אפשר לזלזל בדעת הזולת, צריך לנהוג כבוד בדעת הזולת, אף על פי שבהכרעה בהתנהגות הרי רבים לעתות, או ימינו שלנו כפי שתכף נראה הרי מי שהאמת מורה כדבריו. כל אלה הם דברי הקדמה לנושא החשוב שלנו. מטבע הדברים אני הרי נמצא בגלות תרתי משמע, א', גם אתם נמצאים בגלות, והראיה שבמודים דרבנן אנחנו, כשבכוח הציבור אנחנו מבקשים, בדרך כלל במודים לא מבקשים, רק מודים, אבל במודים דרבנן אנחנו חושבים שנשכון לאסוף את גלויות לחצרות קודשך. זאת אומרת, כי הרי אנחנו מדברים על רצי וחליצנו, אנחנו מדברים על שהקדוש ברוך הוא ישכין שכינתו בציון, ואחר כך מודים, אז אם כן איפה, למה שהשמש ישכינתו בציון וכיצד יושב על דבניין בית שלישי, ואז לאסוף גלויות לשם. אז קודם כל גם אתם וגם אני ברגע זה נמצאים בגלות, רק מה היתרון שלכם שאתם נמצאים בגלות, אבל ברוך השם אתם נמצאים בבתים, אתם מסודרים, ואני בא בלי ספרים, בלי שום דבר, אלא שוקלים את את המזוודות, כמה מותר לי לעלות, כמה אסור לעלות. אז נכון, דאגתי שניקח מחשב עם אוצרות של חוכמה בתוך המחשב. דאגה, יש הבדל בין ישראל ובין ארצות הברית מבחינת החיבורים, ואפילו חיבור טכני ומתאם אתה לפעמים לא מוצא עד שאתה קונה, דברים פרוזאים, אבל הם מקשים ללמוד תורה. אז לכן אמכם הסליחה שאני משתמש בדרך הוראה שמתבקשת כתוצאה מהמציאות שאני נמצא בה, ובלבד שנעביר את השיעור ונסיק את המסקנה שאנחנו צריכים להסיק אותה. ובכן, אנחנו ברשותכם נפתח פרק ראשון מהלכות ממרים. פרק ראשון מהלכות ממרים. יישר כוחם של כמה מהחברים שלכם היקרים שהתוודעתי אליהם, דרכם אני מבין כמה בלעין הרע אתם דבקים בתורת השם באמת ובאמונה, וגם עמלו לשיעור הזה.
עמלים זה בסוף שופטים.
אכן. פרק ראשון. אוקיי. כדרכו של הרמב״ם, הלכות ממרים יש מה שנקרא אצל יהודי תימן קרוז, מניין המצוות בקצרה לפני כל ההלכות, אז אנחנו נוהגים לקרוא לזה קרוז, כאילו מכריז. זה מעין מסגרת שהרמב״ם מאותת כל הפרטים שייכים למצוות הללו. יש בכללם 9 מצוות, 3 מצוות עשה ו6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לעשות על פי התורה שיאמרו לנו בדין הגדול, ב', שלא לסור מדבריהם, ג', שלא להוסיף על התורה לא במצוות שבכתב ולא בפירושן שלמדנו מפי השמועה, ד', שלא לגרוע מן הכל, ה', שלא לקלל אב ואם, שלא להכות אב ואם, לכבד אב ואם, ליראה מאב ואם, שלא יהיה הבן סורר מורה על כל אביו. לענייננו חשובה ההתחלה, לעשות על פי התורה שאומרו לנו בדין הגדול. אם למשל מורה הוראה גדול בימינו, גדול כל שיהיה, או אפילו מעין רבנות מקומית, מורה הלכה כזו וכזו, לא על תקנה, לא על גדר של תקנה או גזרה. עוד נראה ביחס ליכולת לתקן תקנות ולגזור גזרות ולהניג מנהגות אחרי התלמוד. אבל לא יצויר הוראה, הוראת הלכה, ונניח שיש מישהו תלמיד חכמים, הוא איננו ענק, הוא איננו גדול בסדר גודל של אותו אדם, אבל נראה לו לאותו אדם שאותו רב גדול תואב אותה הוראת הלכה, וביושר הוא מוכיח את זה מן הגמרות. ברור על כל ספק שהדבר הטוב יותר שילך לאותו רב גדול וייסע וייתן איתו. אבל נניח שנשאו ונתנו ולא הגיעו לידי שכנוע, ועומד לו אותו תמיד חכמים שהוא לא גדול כמו אותו גדול, וחושב שההוראה של אותו אדם גדול לא נכונה, והוא נוהג על פי דעתו שלו. ברור שאדם צריך בכל זאת לחשוב היטב היטב, שמה אולי אותו גדול בתורה מבין בדקות יותר מאשר אנחנו הקטנים, אבל ברמת העיקרון הוא איננו עובר על המצוות עשה ולא תעשה הללו, של מצווה לשמוע לא לסור וכו', לא, רק על בית דין הגדול שאת הדברים האלה. מדוע? אומר הרמב״ם בפרק ראשון הלכה ראשונה, בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. שימו לב, הם עיקר תורה שבעל פה, כיוון שהתורה שקיבלנו היא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לא כל אדם מוסמך לומר ולמסור מסורת של תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישועה, וזה מסר כך וכך. יש גורמים מיוחדים שהם מוסמכים למסור את המסורת של תורה שבעל פה. ובכוונה תורת השם מושתתת על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כדי שלא כל אדם על בסיס הבונותיו האישיות יתחיל להסביר דברים בתורה. אין סוף לפרשנויות האפשרויות בתורה, ולכן התורה שבעל פה היא יסוד ויסוד שתורת השם תמשיך להיות תורת חיים שתניג אותנו הלכה למעשה. ולכן צריך להיות גורם מוסמך שהוא אשר אם אומר תורה שבעל פה, זה תורה. אז הסנהדרין הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, משמע זה ציר מרכזי של ההוראה. כשאומרים עמוד ההוראה, זה לא אומר שאין עוד מורה הוראה, יש עוד מורה הוראה, ואנחנו יודעים שבפרק שלישי הוא כבר ידבר על זקן ממרא, שזקן ממרא הוא תמיד חכמים, והוא חושב שהסנהדרין טועים ומותר לו להורות. אלא מה? חובתו לבוא לסנהדרין ולשטוח את טענותיו בפניהם. אם הוא צדק, הסנהדרין פוסקים כמותו וחייבים לפסוק כמותו. אם הוא לא צדק, לפי הכרעת הרוב, הוא חייב לבטל את דעתו מפני דעתם. ושימו לב, זה לא אומר לבטל דעתו מפני דעתם ולא לנהוג כפי דעתו. נתאר לעצמנו שהוא סבור שמעשה מסוים הוא דבר אסור, והסנהדרין סבורים שזה דבר מותר, ועלה אליהם על מנת לשאת ולתת איתם, ונשא ונתן איתם ולא הצליח לשכנע אותם, והם הורו אחרי רבים להטות להתר, והוא עדיין לא בשרירות לב, לא מתוך עקשנות, אלא הוא חושב שעדיין הראיות שלו מוצקות, נוהג איסור במקום שהם הורו להיתר. אין פוגעים בו בדין זקן ממרא, כי הוא זכאי לנהוג לפי האמת שנראית לו, אבל אסור לו להורות לאחרים כפי הוראתו. זה נקרא, רבותיי, עמוד ההוראה. כלומר, מן הרגע שבית הדין הגדול אמר את מה שהוא אמר, זו ההוראה שצריכה לנתן לכל בית ישראל. אי אפשר לגרום לעם היהודי להיות מפוצל, להביך אותו. זה מורה לו ככה, זה מורה לו ככה. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אחד, אחדות, מיוחד. אז אחד מהדברים שמבטאים את האחדות, זה ההנהגה השווה לכולם. במיוחד, הקפידו חז"ל מאוד 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 שבדברים מסוימים לא יהיה בשום פנים ואופן הבדל. זה יום הכיפורים וזה ליל הסדר. יום כיפורים אפילו לא נוהגים בו בגלות ספק עד יומה. יש יום אחד, זהו. אחרת אי אפשר שעם ישראל יתפלג. זה יאמר זה יום כיפורים, זה לא יום כיפורים. גוזרני עליך, אמר רבי שמעון בן גמליאל לרבי יהושע בן חנניה, שתבוא במקלך או זה מעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. למה? לא בגלל שיעות לב. הועיל ונתנה לי הסמכות, אומר רבן גמליאל, להכריע בקידושי חודשים, אתה חייב לקבל. אפילו אם אנחנו טועים, אומרת התורה, בעניין קידושי החודש, לא בעניינים אחרים. בעניינים אחרים אין דבר כזה אפילו טועים. בעניינים אחרים רק אמיתה של תורה מכריעה. אבל בעניין של קידושי החודש, אפילו בית דין הגדול טועה, צריך לשמוע להם, כי אם לא, העם היהודי מתפלל. זה נוהג בזמן כזה, זה נוהג ככה, זה נוהג ככה, זה לא בא בחשבון. אחדות ישראל היא ערך. ולכן, הם עמוד ההוראה. מהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. ועליהם הבטיחה תורה, אז קודם כל, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. כשרב גדול, גדול ככל שיהיה, מורה הוראה, זה לא מחייב את כל בית ישראל. זה מחייב, ותקשיבו טוב, את כל מי שהוא תלמיד שלו, כי אז הוא מתבטל כלפיו, וכל מי שאינו תלמיד שלו, שמע את דבריו ונראו בעיניו, זה מחייב. אבל כל מי ששמע את דבריו ולא קיבל את דבריו, לא בשרירות לב אלא מתוך טיעונים, אין זה מחייב. אבל מה שאין כן בסנהדרין, זה מחייב. אם אתה רוצה לחלוק, לך לסנהדרין, תסבדתם. קיבלו דבריך, יורו כדבריך. לא קיבלו, אתה חייב, ואין לך להורות אחרת. אז לכל בית ישראל זה רק סנהדרין. אבל בתי דינים שלנו, רבנויות מקומיות, מורי הוראה גדולים, גם אם נסעתי ונתתי עם גדול בישראל ולא נראו דבריו בעיניי, מותר לי להורות כדבריו. תלמידי ימשיכו לנהוג כמוני. רב אליעזר הגדול, בתקופה שעדיין היה משבר בהכרעות ההלכתיות, סבר שמכשירי מילה דוחים את יום שבת. כלומר, כשילד נולד ביום שבת קודש, הוא ברוך השם בריא ושלם, ביום שבת שיבוא לאחר מכן ביום השמיני הוא יהיה נימול והמילה דוחה שבת. אבל מכשירי מילה, אומרים חכמים, אינם דוחים שבת, ולכן המוהל חייב לבוא מערב שבת להביא את הסכין ואת כל הדברים האלה מערב שבת למקום שבו התינוק נמצא, כדי שביום שבת לא יצטרכו להוציא סכין, להעביר אותו מרשות לרשות. כי הסכין נקרא מכשיר מצווה, מכשיר מילה, ומכשיר מילה לא דוחה שבת לפי חכמים. רב לעזר הגדול אומר, לא, גם מכשירי מילה דוחים את השבת. ובגמרא מסופר על דרך הגזמה, שאם נניח לא מצאו סכין למול את התינוק ביום שבת, קורטים עצים ביום שבת, כי באו ביום שבת, רואים איפה הסכין? לא נמצא. חוטבים, קורטים עצים ביום שבת, לפי רבי אליעזר בן הורקנוס, מסיקים אש באותם גזרי עצים ביום שבת, לוקחים מתכת, שמים אותה באש כדי שאכן באמת יוכלו להכין את המכשיר הזה ביום שבת, ולאחר מכן מלאים. כלומר, כל צורכי מכשירי מילה לפי רבי אליעזר דוחים שבת. החכמים לא מסכימים איתם, עם רבי אליעזר, לא מסכימים. ואנשי מקומו של רבי אליעזר, כיוון שהם תלמידיו של רבי אליעזר, וכיוון שבאותו שלב טרם הוכרעה ההלכה בסנהדרין, נהגו כמו רבם. חכמים הסתייגו מרבי אליעזר, כי הנה אנחנו מוכיחים לך ואנחנו רבים. הוא אומר, אבל עדיין אנחנו לא ישנים בגדר של סנהדרין, ולא קיבל דעתם. אז הם מסויגים מכך שהוא לא קיבל את דעתם. אבל תלמידיו שעשו מעשה שבעיני חכמים זה נקרא חילול שבת, אמרו חכמים בגמרא שהם האריכו ימים. מדוע? בגלל שהם נהגו כמו רבם. זאת אומרת, אם נשים לב שיש מה שנקרא הגדר של הוראה לכל ישראל שמחייב את כל בית ישראל, הוא רק שזה סנהדרין. כשזה לא מעמד של סנהדרין, אפילו יש רבים, רבים סוברים כמו מרן ימינו, בגלל המנהג וכולי, עוד אולי נתעסק בזה ברמת השאלות ותשובות כשתשאלו, כן? אבל יש מיעוט שסוברים כמו הרמב״ם, בגלל שהם חושבים שהאמת התורנית מתוך התלמודים נראית כמו דעתו, הם אינם עוברים על בלטסור, כי לאותה הכרעה של גופים של מורה הוראה ורבנויות כמו מרן, אין סמכות לומר שזה הוראה לכל בית ישראל, אלא זה הוראה לכל מי שמסכים איתם ברמת ההוראה או לתלמידיהם. גדר של תלמידים, אנחנו עוד נעבור, נלמד את זה בהמשך, ברור? אז הנה נאמר כך, שנאמר על פי התורה אשר אמרוך ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת אליהם ולשען עליהם. כל מי שאינו עושה בהוראתן עובר בלא תעשה, שנאמר לו תסור מכל הדבר אשר יגידו לך, ואין לו כן עליו זה, מפני שניתן לעזרת מיתת בדין, שכל חכם שמורה על דבריהם מיתתו בחנק וכולי. עכשיו אני אמשיך. אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורש בעל פה, ואחד דברים שלמדו אותן מפי דעתן באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן, ונראה בעיניהן שהדין בדבר זה כך הוא, ואחד דברים שעשו אותן סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה, והן הגזירות והתקנות והמנהגות בכל אחד ואחד מאלו השלושה דברים מצוות עשה לשמוע להן, ועובר על כל אחד מהן עובר בלא תעשה. הרי הוא אומר, על פי התורה אשר יורוך, אלו הגזרות והתקנות והמנהגות שיורו בהן לרבים כדי לחזק את הדת ולתקן העולם. ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, אלו דברים שלמדו אותם מפי מן הדין, באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, מכל הדבר אשר יגידו לך, זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. אז הרמב״ם מסווג לשלושה סוגים, תקנות, גזרות ומנהגות, הוראת ההלכה על פי מידות שהתורה נדרשת בהן, והוראת ההלכה מפי הקבלה. אז תקנות, גזרות ומנהגות, אלה הם דברים חדשים, תוספת על התורה, מבלי לעבור על לא תוסיף לא תגרע. יש כללים איך להוסיף על התורה במקרה כזה, אבל הם תוספת בחלט על התורה, בבחינת משמרת למשמרת וכו'. תקנות, גזרות ומנהגות. דברי קבלה, אם קבלה מקבל, זה לא דברים שאני מייצר אותם במוחי, אלא קבלה. זה סוג מסוים, זה התורה, כך קיבלנו תורה שבעל פה. ויש את הסוג ביניים, זה על פי המידות שהתורה נדרשת בהן. זה מה שאנחנו היום אומרים פסיקת ההלכה, איך לפסוק את ההלכה, איך לראות את ההלכה. אז זה מחייב, כל מה שבית דין מורים משלושת הסוגים האלה מחייב.
סליחה, סתם, יש לי שאלה.
בבקשה.
איך להתייחס, נניח, איך להתייחס לחשמל היום? איזה מן השלושה סוגים אלה זה איך שהחכמים מתייחסים לחשמל?
ובכן,
תקנות, הלכות, גזרות, איך?
ובכן, חשמל זהו סוג של שאלה הלכתית של אנו דעתי האחרי הסופי יבוא בסנהדרין. למה? כי גדולי ההוראה בימינו יש מהם שראו בחשמל אש לכל דבר ועיקר, כמו שהרב קוק אמר, שבע אישות הם, כלומר הוא מביא מדרש חזל על שבע סוגי אש, אז אומר יש עוד סוג של אש, זה סוג של אש, ולכן אם כתוב לא תבערו אש, זה בכלל אש. ויש מי שאומר לא היה ולא נברא, משל היה, זה בכלל לא גדר של אש, למרות שזה דמוי אש. ולכן חשב שעיקר האיסור הוא במנגנון, בסגירת הזרם, זה גדר של בונה וסותר, לחזון איש. ויש מי שסברו, לא זה ולא זה, אלא מעין אש. תרצה תאמר שזה כאילו מעין גזרה של חכמי הדור, כיוון שזה דומה לאש, אז או מכניסים את זה לגדר של איסורי דרבנן שדומה לאש, שהרי יש מה שנקרא מבעיר מתכת, מחבא מתכת. אז אפשר לומר שזה גזירה של מורה הורה של ימינו, ואפשר לומר שזה משתלב באחד מאיסורי דרבנן. אז בפני שלוש שאלות ושיטות אנחנו עומדים. אין לנו יכולת להכריע הלכה בדבר הזה, כי כל שיטה היא כל כך אמיתית, אבל היא לא יכולה לחייב את כל בית ישראל, כי כל אחד יש לו טענות נגד או בעד. ולכן אחרי הסופי בשאלה כזו חשובה הוא רק יהיה בסנהדרין. פרגמטית מה אנחנו עושים? פרגמטית מה אנחנו עושים? לכתחילה אנחנו חושבים לשיטות שחשמל הוא דאורייתא, לכתחילה, בין אם זה גדר של בניין וסתירה, בין אם זה גדר של אש. אבל מאחר ומכלל ספק לא יצאנו, אז אנחנו במצבים מסוימים מורים להקל. שרי ספקה דאורייתא, לפי פוסקים מסוימים מדאורייתא לחומרה, ולפי רבנו מדרבנן לחומרה. אז ועוד מעט נראה כשאין אין, אין לנו יכולת להכריע הלכה כיצד אנחנו מכריעים. ואז מה יוצא? לפי רבינו, במצב של ספק כזה, כי אינני יודע להכריע בין הדעות, זה אומר בכל, זה אומר בכל, אזי יש לי איסור דרבנן, ואיסור דרבנן יש לי כבר כללים מתי אני מחיל אותו, מתי אני דוחה אותו. למשל, ניתן דוגמה, איסור דרבנן נדחה מפני חולה, לא חולה שיש בו סכנה, חולה. אז הגישה הזו, הפרגמטית ההלכתית הזו, נותנת למורה הוראה אפשרות של תמרון, עד שיהיה סנדרין, ותראה שהנה בהלכה הבאה, הנה, בוא נראה, אני אדלג להלכה דלת, כשהיה בדין הגדול קיים, לא הייתה שם מחלוקת בישראל. אז כמובן כבר רבים שואלים, מה זה לא הייתה מחלוקת בישראל? עוד רק לפני רגע, הזכרתי לכם את רב אליעזר במילה, ויש רב יוסי אגלילי בנוגע לעוף וחלב, ועוד יש הרבה הלכות, מה זה לא הייתה מחלוקת בישראל? אז קפידו קצת על הרמב״ם שאומר, לא הייתה מחלוקת בישראל. אמרו, דרשו מהגמרא, שזאת לא הייתה מחלוקת רבה בישראל. וכאן הוא אומר, לא הייתה מחלוקת בישראל. תכף נתמודד עם הקושי הזה. לא הייתה שם מחלוקת בישראל, אלא כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל, שואל לבית דין שבעירו. אם ידעו, אמרו לו. אם לא, הרי השואל עם אותו בית דין או עם שלוחו, עולים לירושלים ושואלים בית דין שבהר הבית. אם ידעו, אמרו להם. ואם לא, הכל באים בית דין שעל פתח העזרה. אם ידעו, אמרו להם. ואם לא, הכל באים ללשכת הגזית, לבית דין הגדול, ושואלים. אם היה הדבר שנולד בו הספק לכל, ידוע אצל בית דין הגדול, בין מפי הקבלה, בין מן המידה שדנו בה, אומרים להם מיד. ואם לא היה הדבר ברור אצל בית דין הגדול, דנים בו בשעתם, ונושאים ונותנים בדבר, עד שיסכימו כולם, או יעמדו למניין, וילכו אחר הרוב, ויאמרו לכל השואלים, כך הלכה, וילכו להם. משבטל בדין הגדול, רבתה מחלוקת בישראל, זה מתאמה ונותן טעם לדבריו, וזה מתאר ונותן טעם לדבריו, זה אוסר וזה מתיר. שני חכמים או שני בתי דינים, שנחלקו שלא בזמן הסנהדרין, ושימו לב היטב היטב, או עד שלא הגיע הדבר להן בסנהדרין, עוד מעט נסביר את הדברים האלה, בין בזמן אחד בין בזה אחר זה, אחד מתאמה ואחד מתאר, אחד אוסר ואחד מתיר. אם אין אתה יודע לאחר הדין נוטה, בשל התורה הלך אחר המחמיר, ובשל דברי סופרים הלך אחר המקל. עכשיו נשים לב אלה פלאים. בזמן סנהדרין קיימת, אני, הרב סיטון, כל מי שהוא רב, רב קהילה, רב עיר, לא מורה את ההוראה שלו. יבוא מישהו לשאול אותי הלכה, אם שמעתי, מה שמעתי? את ההלכה של הסנהדרין. אני אומר להם, אם לא שמעתי, אני עולה לבית דין של 23, קודם כל האזורי. אם הם שמעו, גם הם רק מדקלמים, הם לא מורים הוראה. אם הם שמעו את ההוראת בית דין, הם מורים מה שהם שמעו. אם לא, עולים לבית דין שבירושלים, יש בית דין של 23, ואחר כך יש בית דין של בית דין הגדול. וכך עד שמגיעים בית דין הגדול, אם בית דין הגדול יש לו כבר הלכה מן המוכן, הוא אומר, ואם לא, יושבים ודנים, מכריעים. זאת אומרת, ההוראה שלי קרב עיר, של הר סידון, כל אלה, היא מצטמצמת לכך שאנחנו צריכים להורות את מה שאמרו בית הדין הגדול. תגידו לי, רגע, רגע, מה, באמת החיים הם כאלה שכל שאלה הלכתית יכולה לסבול פרק זמן כזה שעולים לבית דין האזורי, חק החולים לירושלים, היולדת קורעת ללדת, ואתה אומר, השאלה לירושלים. כן, מישהו נפטר, שואלים מה הלוך על מעשה במקרה כזה וכזה, ואתה אומר לי, עד שאני עלה לירושלים. מבחינה זו יש סמכות למורה הוראה להורות, אבל זו הוראה זמנית, זו הוראה זמנית. ואילו ההלכה הקבועה היא רק מה שבית דין הגדול אומר. לכן הרמב״ם אומר, כשהיה בית דין הגדול קיים, לא הייתה שם מחלוקת, כי כל מבנה ההוראת ההלכה הוא כזה שמלכתחילה כל מורה הוראה יהיה גדול ככל שיהיה, לכתחילה הוא איננו מורה את מה שבדעתו, אלא מה שהוא שמע. הוא זכאי והוא חייב. אם נניח הוא שמע את ההוראה של בית הדין הגדול ואומר, רבותיי, סליחה, הוא זכאי, הוא חייב לחלוק עליהם בכבוד ולשאת בטת איתם. מנהל עם תלמיד שיושב לפני רבו, שומע את רבו, מתאר את התמה, מתאמה את התהור, מחייר את הזכאי, מדכה את החייב. מנעין שלא ישתוק, שנאמר לא תגורו מפני איש, לא תגרו את הדברים בבטנכם. אבל כאמור, המורה הוראה לכתחילה, הוא מורה קודם כל מה הוא שמע. לכן אומרים, לא הייתה מחלוקת בישראל, כי כל המבנה של הוראת ההלכה הוא כזה שהיה מסלק את המחלוקת, לא הייתה קיימת מחלוקת. מה שהם אומרים, שהנה רב לעזר גמילה והנה רב יוסי גלילי ועוד עוד, נכון, זה בזמנים שסנהדרין לא יכלה להתכנס מחמת האויבים. האויבים ראו בסנהדרין את הסוד ואת היסוד בקיום העם היהודי כעם. הם יודעים מה הכוח של העם היהודי, הם יודעים, הם יודעים שהכוח של העם היהודי לשרד כעם נצח זה התורה, זה מורה הוראה, זה הסנהדרין. ולכן הם התנגדו לחידוש הסמיכה, והיו עושים את הסמיכה תוך סכנת דבשות בין כל מיני מקומות וכו' וכו', כי הגויים ידעו מה זה. אז היה קשה להם מאוד מאוד להתכנס בגלל המציק, בגלל המציק. אז אל תביא לי ראיה משם שהיו מחלוקות. אבל בזמנים כתקנם, המבנה של הוראת ההלכה בישראל הוא כזה שאין מחלוקת, כפי שאמרנו. ובכן, בשעה שבדין הגדול קיים, לא הייתה שם מחלוקת בישראל. אלא, כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל, שואל לבית דין הגדול שבעירו, אם ידעו, אמרו לו, אם לא, הרי השואל אם אותו בדין, או אם שלוחו, עולים לירושלים, ושואלים לבית דין שבהר הבית, אם ידעו, אמרו להם, ואם לא, הכל באים לבית הדין, שעל פתח עזרה. אם ידעו, אמרו להם. ואם לא, הכל באים לשקת הגזית לבית דין הגדול ושואלים. אם היה הדבר שנולד בו הספק לכל, ידוע אצל בית הדין הגדול, בין מפי הקבלה, בין מידה שדנו בה, אומרים להם מיד. ואם לא, ואם לא היה דבר ברור אצל בית הדין הגדול, דנים בו בשעתם, ונוסעים ונותנים בדבר, כדי שיסכימו כולן. או יעמדו למניין וילכו אחר הרוב ויאמרו לכל השואלים ככה הלכה וילכו להם. עכשיו תקשיבו טוב, משבטל בדין הגדול רבתה מחלוקת בישראל. מה זה רבתה מחלוקת בישראל? כל אחד ואחד מאיתנו יכול להגיד, מאחר ואין בדין, מורה הוראה כזה אומר כך, מורה הוראה אומר ככה, ואין מכריע, כי אין מוסד מרכזי שהוראתו יכולה להכריע ולחייבת בישראל. רבתה מחלוקת בישראל, וזה נכון, זה נכון שזה הפירוש, משבטל בדין הגדול רבתה מחלוקת בישראל. זה מתאמה ונותן טעם דבריו, וזה מתאמה ונותן טעם דבריו, זה עושר וזה מתיר. ואין כאמור, אין מוסד מכריע, אז רבתה מחלוקת בישראל. אבל הרמב״ם בפירוש המשנה אומר דבר, בהקדמתו לפירוש המשנה אומר דבר נפלא מאוד. זאת אומרת, מלבד מה שאמרתי לכם, הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר שבראשית הדרך עדיין לימוד התורה היה לימוד שקיבלו אותו ממשה רבינו, והוא היה מלווה בזכות השכל, ביושר המחשבה, ביושר המחשבה. ואז גם אם פלוני אמר ככה ופלוני אמר אחרת, בגלל שהם היו מה שנקרא בדרכי לימוד ובדרכי חשיבה תואמים, השכנוע ההדדי היה קרוב מאוד. הוא אומר, קשה מאוד למצוא מחלוקת בין אנשים ששלמים בשכלם ובדרכי חשיבתם. איפה תמצא מחלוקת? כשכל אחד ואחד יש לו ראייה אחרת, הסתכלות אחרת, דרכי קשים אחרים, דרכי קשים אחרים. אז אומר הרמב״ם, זה הפתח לריבוי המחלוקת. לא רק היעדר מוסד מרכזי מכריע, אלא ככל ששיטות הלימוד הן אחרות, זה דרך, זה נושאים מחלוקת. משל מה הדבר דומה רבותיי? לא הרי מורה הוראה שנזיש בא מבית מדרש של פלפול כערי הוראה של חכם ספרדי, אבל לא מהספרדים של היום, אלא עדיין מאלה שלמדו לפי פשוטו של תלמוד, לפי קבלות ותורת חיים וכל אלה. שני דברים שונים. כי הפלפול יכול ליצור לך מציאות שהיא לא מציאות, שהיא מציאות עיונית, היא לא מציאות בחיי המעשה, אבל הוא כל כך בטוח, כיוון שבעומק העיון הוא משוכנע שזה אמת. ועוד יותר אם הפלפלן הוא גם פלפלן וגם רחוק מידיעת המציאות, אז שני חסרונות דבקים בו. עכשיו כשאני רואה את ההוראה, אז אגיד לי, בעל בית פרנק, מה הוא מבין? הוא לא מבין שום דבר, לא יודע מה זה פלפול, לא יודע מה זה עיון, לא יודע כך כך. אבל אני אומר לו, אתה חי בעולם של עולם שהוא לא במציאות. היה אחד רבותיי חכם, פרופסור עזר מלמד, זוכרו לברכה, אתם חכמים בקי, והיה כנס בתלמוד באוניברסיטה בר אילן, והוא הגיע, קרא איזושהי משנה מסכת כלים, והיה שם שם של כלי שהוא אומר, בואו נסתכל, המפרשים כאן מאוד מאוד מתקשים בזהוי הכלי, רש"י וכל המפרשים האשכנזים מתקשים, זה אומר בכו וזה אומר בכו, זה סותר את דבריו של זה וזה סותר את דבריו של זה. זה אומר, אבל שימו לב, פלא פלאים, והמפרשים המזרחיים לא מעירים דבר. מילא הם מעירים, אבל לא מעירים דבר. רבי גאון לא אומר כלום, הרמב״ם לא אומר כלום באותה פירוש משנה. כל המפרשים המזרחיים שתק בין נפש, ואילו כל הפוסקים, ואילו מפרשים אשכנזים, סערו סער, זה אומר בכו וזה אומר בכו. הלא דבר הוא, הלא דבר הוא. אז כמובן היו במתח כולם, ואז רוב אמנותו ורוב פשטותו, הביא סל אמו, הוציא מן הסל את הכלי, אומר, בכלי הזה אמא שלי השתמשה, וכך סבתא שלי, וכך, כן? זה התיאור, זה קיים. אצל הספרדי לא הייתה שאלה, כי הוא חי ומשתמש בו כל הזמן. אבל בתרבות האשכנזית זה לא היה מצוי, ולכן שער הוא שער. אז אין ספק שבגלל שיטות חשיבה ותרבויות, הבדלים של תרבויות וכו', רבתה מחלוקת בישראל. ככל שיש דמיון בתרבות, בהיקשים, בדרכי החשיבה, אז זה עולם אחר, כן? אני אומר למורה הוראה מסוים, כבודו, סליחה, אתה לוקח דבר שהוא קשה להגיד אפילו שהוא אגדה, קשה להגיד שהוא אגדה, ואתה בונה מזה הלכה. איך אפשר לבנות הלכה? אני לא אזכיר את השם, כי אין כוונתי חס וחלילה ברמה האישית, אלא כדוגמה. אדם קנה דירה, זוג קנו דירה, אז מה תחזור לכאן? אבל להראות מה זה רבתא מחלוקת בישראל. זוג קנו דירה, ירא שמיים, מזוג ירא שמיים. אז ברוך השם שילמו ועברו לדירה. פונה אליי האישה בטלפון בחרדה, כבוד הרב, שילמנו, נכנסנו, עכשיו נודע לי מהשכנות שהזוג הקודם מכר את הדירה בעבר, כיוון שהיה להם ילד שהיה לה מחלה לא עלינו, וראו בבית כמקולל, ולכן איך קוראים, עזבו את הדירה. אמרתי להם, ברוך השם, אין הכללה שרויה לא בעצים ולא באבנים, ואין הברכה שרויה לא בעצים ולא באבנים, אלא באדם. מעשיך יקרוך, מעשיך ירחקוך. יש לפנות לבורא עולם בשיח, בצילה, ואין מה לחשוש. תכוונו שהבית שלכם יהיה לא רק בתענוגות, אלא מקדש מעט לחינוך ילדיכם, לעבודתו, לעתו, והברכה תשרה בבית הזה בעולם. טוב, שמע אותי מי שמע, אומר כבודו, אבל פלוני אומר שאסור, צריך לעשות איזשהו תיקון. אמרתי לו, שמע, אני אראה לך משהו. לקחתי את הספר, אמר, כתוב באמת צריך לעשות איזשהו תיקון מפני הנזק חס ושלום שעלול להיות כאן בכל הדבר הזה. צריך לעשות איזשהו תיקון מסוים. בסדר, ברוך השם שהביא תיקון. אני אומר לו, עכשיו בוא נראה מה מראה המקום שלו, מה מראה המקום שלו, מכאן הוא לקח את ההוראה הזו. הוא מראה, בכוונה אני מתשטש כדי שלא תגיעו לפחות לא בצורה ישירה אלא גרמה דגרמה, אז אני כבר לא אחראי, אבל אני מרחיק בכוונה. אז הוא שולח אותנו לספר מסוים. טוב, ספר שלא מצוי אצל רבים, של תמיד חכמים צעיר שאוסף ליקוטים, ליקוטים, כל מיני ליקוטים. אז הוא בא אליי בזמנו, ביקש ממני ברכה וכו' וכו', אז נתן לי את הספרונים האלה שלו. אז לכן הבאתי את הספר, הראיתי. אז הוא כותב, בשם המקובל פלוני אלמוני אמרו שהמקום גורם, והוא מספר על הבעל שם טוב, על הבעל שם טוב, שפעם אחת נסעו בעגלה, בעגלון, גוי אנטישמי, מצא לנכון, הזדמנות, הם נמצאים ביער, איים עליהם להרוג אותם. זה הזדמנות לפרע מיהודים, שונא ישראל. אמר לו בעל שם טוב, אוקיי, החלטה להרוג אותנו, אל תהרוג אותנו כאן, תהרוג אותנו בעוד 200 מטר, 300 מטר. בשבילו מה אכפת לו? אז נסע עוד 200 מטר, 300 מטר, יש לו כבר גיבוי של הבעל שם טוב שהוא יכול להרוג אותם. כן. הגיעו לשם, איך שהגיע לשם, אז הוא התחיל לבכות, לבקש סליחה על המחשבה הרעה הזו שהוא חשב וכו' וכו' וכו'. שאלו את הבעל שם טוב, יורנו מורים רבנו, מה? כיצד הגעת על מה שהגעת? אז הוא אומר, ראיתי ברוך הקודש שבמקום הזה, המקום הזה מכולל. היו בו כל מיני דברים רעים. ולכן כששינינו מקום, שינינו מזל, ושם אין כללה. אז טוב, הבעל שם טוב זה דמות חסידית שבדרכי חסידות ובדרכים שלו ידע להניג את סומר איתו לפי עולם מושגם, לפי עולם מושגם. אבל אתה לא יכול כמורה הוראה שמחבר ספר הוראה להורות בהלכה, של ספר שכתוב בהלכה, להורות הלכה הצול רבי. בינינו, אני רחוק מהדברים האלה, אבל אני משתמש גם בדברים האלה. מה פירוש? אם אני רואה בפניי מישהו שבאמת נזכר נגוע בכל הפחדים האלה, את מי הופך להיות מקובל בהישעתה? הבן שלי, הרב צפניה, שמשמר בחיו, שימש את הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. בא אליו אישה צעירה שהופכת מר ליבה, שהיא לא מסתדרת עם בעלה. הרב מרדכי שאל אותה שאלות והכל. אין לך בעיה, בעזרת השם תנהגו כך ובעזרת השם השלום ישוב בביתכם, אין לך בעיה. כי הוא חקר אותה עליו והכל, אין בעיה. הוא ראה שעדיין לא בעל סיפוקה. אומר, נו מה? מה כעת? אומרת, כבודו, אני שאלתי מקובל, והוא בדק את השמות ואמר שאנחנו לא מתאימים. דפק על השולחן, הרב מרדכי אליהו אומר, הוא מקובל, הוא מקולקל, אני מקובל. ואני אומר לך, תבואי עוד שנה עם בעלך כאן ואתם מאושרים. רב עצנה ומושרים. אז גם אני נוהג ככה. יש בני אדם שככה להם, אבל זה לא כותבים בספר קוראה. זה טיפול בבית חולים. כל אחד ואחד צריך לטפל. אבל אי אפשר לכתוב את זה בספר הלכה. זה צווי דינים, כך אומרים בישיבות. זה שני דברים שונים. אי אפשר הרבה בין זה ובין זה. אז אני לא נגד זה. חס שלום אני לא נגד זה. בוודאי שאני לא נגד זה. אבל צריך לדעת מה להגיד לציבור. מה להורות לציבור. מה לכתוב בספר ההלכה. זה שני דברים שונים לגמרי. חושבים כאילו אנחנו מתנגדים זה. לא, אנחנו לא מתנגדים. אני אומר לכם שגדולי המקובלים, אני אומר לכם, פיקחים גדולים היו. פיקחים גדולים. בעולם המושגים הקבלים הם הצילו הרבה הרבה מחילוניות על העולם המושגים שלהם. אבל זה הנהגות, אבל לא הלכות. וזה הבדל גדול.
אבל כבוד הרב, הם טוענים שזה לא מדין הנהגה, הם טוענים שזה אמת הברורה, וזה מערכת אלוקית מסוימת, שזה לפעמים לא כאילו מטפל טיפול פסיכולוגי, אבל הם טוענים שזה אמת הברורה, האמת הצורה שלו.
ובכן, תשובה, תשובה. תלוי מי הוא זה האומר כך, שכבודו אומר, הם טוענים. מי שאומר כך, הם אותם צעירי צון, אשר מעיינים בספרי חפץ, וחושבים, זה תורם לשמיים. כשתשאל את הגדולים שבהם, ואם אתה רק בינך ובינם, בבחינת באמת תורה היא ללמוד אני צריך, כמו שחזל העיזו לומר, שכאילו אפילו תלמידים הלכו לחדר מיטות חס שלום, אם תהיה בינם בינם, אצל הגדולים שבהם, הוא יגיד לך, זו הנהגה לאנשים האלה. זה הגדולים שבהם. אבל צעירי הצון שמעיינים בספרי חפץ, אז הם חושבים, זה התורה. וזה זה אנחנו שם לומדים כאן, לדעת למיין. ברור. מה שחשוב לי רבותיי, תסתכלו, מה שחשוב לי. נאמר כך, מי שבטל בדין הגדול, רבתא מחלוקת בישראל, זה מטמא ונותן טעם לדבריו, וזה מתאר ונותן טעם לדבריו. זה אומר, זה אוסר וזה מתיר. עכשיו נשים לב, שני חכמים או שני בתי דינים שני חלקו שלו בזמן הסנהדרין, כמו בימינו, יש גדול בישראל אומר כך וגדול בישראל אומר כך, רבנות מקומית כזו אומרת ככה, רבנות כזו אומרת ככה, בין בזמן אחד בין בזה אחר זה, אחד מתמה ואחד מתהר, אחד אוסר ואחד מתיר. עכשיו שים לב, זה שמורה הוראה, זה ההוראה שלו. תלמידיו שאין להם יכולת להורות הוראה, הם רק לומדים, אין להם יכולת להורות הוראה, עושים מה שרבה מורה להם, כי מפיו הם חיים. אבל יש בן אדם שהוא בעל יכולת לבחון הוראה, הוא לא תלמיד של זה ולא תלמיד של זה, והוא שומע הוראה כזו ושומע הוראה כזו. אם יש לו יכולת להכריע בין ההלכות האלה על פי ראיות תלמודיות, הנה כך. אין לו יכולת, אז יש כלל שהרמב"ם לקח אותו מנגמרה. מה הכלל אומר? או איך קוראים, אם אין אתה יודע להיכן הדין נוטה, בשל התורה הלך אחר המחמיר, ובשל דברי סופרים הלך אחר המקל. כלומר, אינך יודע לאן ההלכה מוכרעת, כי אין לך כלים, ואתה לא תלמיד של זה ולא תלמיד של זה. תראה, אם העניין הנדון הוא איסור דאורייתא, סייתא דאורייתא לחומרא. אם העניין הנדון הוא דרבנן, סייתא דרבנן לכולא. אין דבר כזה לבחור הוראה. אין דבר כזה. או אתה תלמיד של מישהו, ואתה שומע מדבריו כי אין לך שום הוראת הלכה, או אתה מורה הוראה, ואם אתה לא יודע הוראת הלכה בעניין זה, אז יש לך את הכללים המנחים האלה, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק הדאורייתא לכולא. אבל הרמב״ם אמר דבר חשוב, שני חכמים או שני בתי דינים שחלקו שלו בזמן הסדרין, או עד שלא הגיע הדבר להם. כלומר, לא רק בימינו שלנו, אלא גם בזמן הסנהדרין. גם בזמן הסנהדרין אנחנו עולים לירושלים כדי לדעת את ההלכה. שואלים אותי, נו מה עליי לעשות עד שאני אגיע לירושלים? מה עלי לעשות? פלוני אומר, אסור לעשות זה בשבת. פלמוני אומר, מותר לעשות זה בשבת. עד שיגיעו לסנהדרין, עד שיחזרו ויגידו לנו, מה עלי לעשות? אז אם אין אתה יודע מה לעשות, ספק הדור היית לחומרה, ספק הדור היית לכולה. כלומר, מה שאני מראה לכם, הכלל שהרמב״ם קבע לימינו, הוא לא תלוש ממציאות. זה כלל שנהג בימי הסנהדרין. ולכן, הואיל בכלל הזה נהג בימי הסנהדרין, זה הכלל המחייב בימינו. כי אם בימי הסנהדרין הוא נהג, כל שכן בימינו שהוא נוהג. זה הכלל. לכן, אין אדם יכול לבוא להגיד, שמע, פלוני אלמוני אמר, אתה חייב לשמוע. זה לא נכון. או אני קיבלתי על עצמי, אני קיבלתי על עצמי לנהוג כמו פלוני אלמוני. אם אתה לא תלמידו שהוגה בדבריו, שלומד, שומע, אם אתה לא בגדר תלמיד, אין דבר כזה, רבותיי, שאדם בוחר לו הלכה. אין דבר כזה. יש תשובת מהריבל, מהרי בן לב, בן דורו של מרן, אשר הוא אמר דבר נפלא מאוד. בימי מרן, הרי אמרו, קיבלו עליהם את הרמב״ם, קיבלו עליהם את מרן, קיבלו עליהם. אומר מהריבל, מה זה קיבלו עליהם? מה זה, זה בקבלה? הוא אומר, בדיני ממונות יש גדר של קבלה. כי בדיני ממונות זה עניין של זכויות וחובות. אדם יכול למחול, אדם יכול לוותר, אז יש קבלה. קיבלו עליהם לפסוק כמו פלוני בדיני ממונות, זה אפשרי, כי כמו שאדם מתנה על מה שכתוב בתורה, כן? בדיני ממונות. אבל, באיסור והתר הוא אומר, מה פירוש קיבלת על עצמך? אתה באיסור והתר צריך להתנהג כמו עמיתה של תורה. ואינך רשאי לומר, קיבלתי עליי פלוני אלמוני. אין דבר כזה. יש גדר, עשה לך רב, והסתלק מהספקות. אבל אז אתה נכנס לקטגוריה של תלמיד. תלמיד זה פירושו של דבר, הוגה בדברבו, כל הזמן לומד מפי רבו. לא, שהוא שמע שרב זה אמר ככה, ושמע שרב זה אומר ככה, הוא בחר לקבל את דברי הרב הזה. אין דבר כזה, בחירה חופשית. בחירה חופשית בדרך עניין האמונה, זה משהו אחר. אבל בחירה חופשית בעניין ההלכה, שאדם ילקט לו, פעם ככה, פעם ככה, בדרות הקבלה, או קבוצה, או קבוצה, תקבל על עצמה, אין דבר כזה. זו תשובה מאוד מאוד חשובה של המערי בלב. בבקשה.
סליחה, חכם, אבל הלו הרמב"ן אומר, אם אין אתה יודע, ואיך הנדין נוטה, שאותו לא עליך החמחמיר, כלומר, יש לך רשות לעיין בדברים, ולקבוע לך מה שדעתך להיכן הדין נוטה, אם אתה יודע. אם אתה יודע היכן הדין נוטה אומר לך, לא אומר לך מה הדין, אלא היכן הדין נוטה, אתה רשאי. יום זה אולי ללכת לפי רב ככה, אבל אם דעתך נוטה מחר בעניין אחר, לפי הרב הזה שלא קבעת הלכה כמותו בדין אחר, כאילו שהרמב״ם מרשה לך, לעיין בדברים,
כך שאני נוטה. נוטה זה על פי היגיון וראיות תלמודיות. לא נוטה נטיית לב, ועל זה אמרתי במליצה בחירה חופשית, אלא נוטה הכוונה, אם אני רואה שדברי רב פלוני יותר קרובים לתלמוד, אז אני בעניין הזה הולך כמותו. והנה הדבר הזה של פלוני בעניין אחר, הם יותר נוטים את עבוד. אני הולך כמותו. זה מותר וזה חובה כך לעשות. אבל
זה רק מה שרציתי להדגיש.
ברור. לא נטיית לב. לא נטיית לב. נטייה של היגיון.
אם נפתח את זה, יש שני רבנים, יש שני פוסקים.
כן.
כל אחד לפי טעמו.
כן.
או לא, יש שישה פוסקים.
כן.
כל אחד לפי נטיית שכלו.
כן.
על פי התלמוד, על פי הגזור. נוטה לאיזשהו אחד. איך נבחר? דוגמה, חשמל ולמטוב, או כיבוי אור, או זה. אני בזמנו, הרב דוד שלושה היה פה, חלק את הספר שלו, קראתי בתשובה. באמת, אבל יושב, בסוף אמרו, לא, אל תנהג ככה. כי לא בעצם קיבלו ככה את הדין של לאסור. אבל הרגשתי בתשובה שלו שזה עתיר תלמוד והפוסקים לא נתן לו ימין ולא שמאל.
כן.
על דרך היושר.
נכון.
אז איך, אנשים פשוטים, איך נצא מתוך
הסתם? אופכן ככה. קודם כל, באמת, הרב דוד שלוש, שליטה, שהשם יאריך עם הבת ושנותה מנעימים, באמת גישתו היא תלמודית. דרך כלל, גישתו היא תלמודית, ויש לומר, הוא עם תעוזה, לא תגור מפני איש. זה בכללי, אני לא מדבר בתשובה זו או אחרת, אבל בכללי. ב', עליך לדעת, באמת, ככל שאני רואה שדבריו משכנעים והם יותר תלמודיים, כך אני נהג. כי לאחר שהדין נוטה נטייה דעת, אלא מה, עלינו לדעת שמורה ההוראה בימינו שאין לנו סנהדרין, הם מנווטים את הספינה. וכמו שבזמן הסנהדרין, כשהם רואים שחס וחלילה עלולים להיכשל רבים באיסור תורה, אז הם גוזרים גזרה כמשמרת לתורה. בימינו שלנו, שאין לנו סנהדרין שנגזור גזרה, לפי רבנו, כל שנספיק אנחנו רואה שבית דין מקומי רשאי לגזור גזרה. זה לא מחייב את כל בית ישראל, אבל זה מחייב את הקהילה, רשאי לגזור. אבל גם אלה שטוענים אינו רשאי לגזור גזרה בית דין מקומי בימינו, הוא רשאי בדרך ההוראה שלא להורות את הוראת היתר האמיתית, כן? לא להורות שקר, אבל לא להורות את ההוראה האמיתית, כדי למנוע מכשול. בענייני חשמל, בגלל שהמחלוקת גדולה, במיוחד, במיוחד, בימין שלנו, שנכנסים לכל העניין היום של גרמות, מכשירים מאוד מאוד מתוחכמים, טכנולוגיים מתוחכמים, באופן כזה שבאמת אין לך איסור תורה, והרבה פעמים גם לא איסור דרבנן, ברמות הגרמות וכו' וכו'. אבל אז השבת נעשית חול, חול לכל דבר. אז מותר למורה הוראה לדעת איך להורות הלכה בצורה כזו שלא משקרים, אבל שומרים על השבת, עד שבעזרת השם תבוא סנהדרין ותנחה אותנו בדרך הנכונה. או שתגיד מותר או אסור, ואם היא תגיד מותר, קרוב בוודאי שיגזרו גזרה שמחייבת את בית ישראל בגבולות מסוימים. אבל שנדע שאל תתפלא שמורה הוראה, אפילו מאלה שבאמת הם בבחינת תלמודיים והם באמת בבחינת כוחד היתר העדיף, כשמגיעים עד למסקנה פתאום אומרים אבל רוב העם נוהג ככה וכו' וכו'. זה משום שהם מרגישים שצריכים להיות זהירים שלא ייכשלו בדבר חמור. ברור? עכשיו ככה, נשים לב עוד הלכה אחת, ואז אנחנו הולכים למקור אחר. בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודנו דין ועמד אחריהם בדין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו הדין, הרי זה סותר בדן כפי מה שיראה בעיניו, שנאמר ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, אין אתה חייב ללכת אלא אחרי בדין שבדורך. בדין שגזרו גזרה או התקינו תקנה,
אז כשהוא אומר בדין שבדורך זה בדין הגדול שבדורך.
כן, נכון, אבל עוד מעט אני אסביר. בדין שגזרו גזרה או התקינו תקנה ונהיגו נהג ופשט הדבר בכל ישראל ועמד אחריהם בדין אחר וביקש לבטל דברי הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ומניין. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל דבריו, אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו. אין אחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם, ואך יהיו גדולים וכולי. וכן רבותיי, הרמב״ם אומר בתקנות גזרות נהגות, אף שזה דרבנן, כולם זה חומרתם, כי כיוון שזה חידוש אתם זוכרים שהתבטאתי בצורה קיצונית, זה תוספת על התורה, רק במסגרת המותר, כי הרי לא תוסיף לא תגרע, והתקנות והגזרות המנהגות זה תוספת, אבל במסגרת המותר לעשות דבר כזה. אז כיוון זה מדברי סופרים, כל יסודה מדברי סופרים, אין בדין יותר מאוחר יכול לבטל דברי קודמו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה מניין. לעומת זאת רבותיי, בהוראת ההלכה, להבדיל מתקנות וגזרות ומנהגות, שום הוראת הלכה של בית דין הגדול, סנהדרין, איננה מחייבת את בית דין הבא אחריו, אפילו שהוא קטן בחוכמה, אפילו שהוא קטן במניין. זו עוד בעיה, מה זה קטן מניין? צריך להיות 71.
איך מודדים את זה?
כן.
זה בחוכמה.
אבל נשאיר רגע, נשאיר רגע, קודם כל. כאמור, אין הוראה כזו מחייבת, למה? אין לך אלא בדין שבדורך יפתח בדורו כשמואל בדורו. תראו איזה השפעה, איזה פער, איזה עם ארץ יפתח כזה שבחרו בו להיות רמטכ"ל, להיות מנהיג, כן? לקחו אותו עלי בבא ב-40 שודים מן אותו מנהיג, וכל היפתח בדורו כשמואל בדורו. איך לא רעדו חזל לומר את הדברים האלה? אם חזל אמרו את הדברים האלה, הם רצו לזעזע אותנו להבין. אדוני, בית דין שבימיך, עכשיו אני לא מדבר כשאין סנהדרין, אבל גם כשיש סנהדרין, כי מזה יהיה השלכה לימינו, כל בית דין שבימיך, אם לא תקבל את המרות שלו, אין עם יהודי, אין עם יהודי. זה אומר בכו, זה אומר בכו, אין עם יהודי. והוראת ההלכה להבדיל, להבדיל מאשר התקנות גזרות מנהגות, זה שהפוסק מסתכל במציאות החיים ואומר כוונת התורה היא כזו, כי זה תורת חיים. הבדין הקודם שאמר דבר אחר, יכול להיות שהוא לא עמד בפני אותה מציאות חיים, ולכן לא ראה את הראייה בצורה המדויקת ביותר. ובדין יותר קטן ברמתו נחשף למציאות חיים ואומר רגע רגע, אולי כוונת התורה היא כזו, ואז זה נותן מענה למציאות החיים הזו. ובית דין שבימיך הוא המכריע, אבל הוא שהוא קטן בניין חוכמה. אז כאמור, אני עכשיו לא מדבר איך קטן בניין, איך גדול בחוכמה, כי אני רוצה להגיע למה שאני רוצה להגיע. אם בזמן סנהדרין כך, על אחת כמה וכמה בימינו. כי הרי אם אתם זוכרים, סנהדרין הוראתם ההלכתית מחייבת את כל בית ישראל. ואילו בימינו אין הוראה של מורה הוראה מחייבת את כל בית ישראל, ולכן בוודאי ובוודאי שדיין או מורה הוראה יותר מאוחר מטפל בצומר איתו, אם ראה את דברי קודמו ואמר אחרי בקשת המחילה, זה לא נראה לי אמיתה של תורה, לא כי הוא חס וחלילה סילב, אלא עכשיו אני מבין, לאור המציאות שלי, מה הגמרא אומרת, והראיה כך, הראיה כך, הראיה כך, אבל הוא שהוא קטן ממנו בעניין חוכמה, הולכים אחריו, כי זה מן קל בחומר. אם כך בזמן הסנהדרין, קל בחומר בימינו. זאת אומרת, כבר אתם רואים, גיבשנו שני כללי יסוד איך פסיקת הלכה בימינו. כל דיין ודיין, כל מורה הוראה והוראה יפעל בעמיתה של תורה ומתוך התחברות לתלמוד, שהוא מבטיח, שהוא מבטיח הוראת הלכה אמיתית. ואם אין הדבר ידוע, ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן כולה. אין גדר של קבלה, אני מקבל על עצמי לנהוג ככה. יש גדר של תלמיד ורבו, אבל אז תלמיד ורבו זה פירושו של דבר להגות בדברי רבו, על כל דבר דבר הוא שואל אותו, מפיו הוא חי, תורתו של רבו היא תורתו שלו.
תלמוד עצמו היא קבלה.
עכשיו נשים לב. אומר הקסם משנה, אומר הקסם משנה כאן, בגלל קוצר הזמן כבר אני מעריך, אומר הקסם משנה כאן שקיבלו על עצמנו, קיבלנו על עצמנו שלא חולקים על בית דין בימי המשנה והתלמוד. כלומר, אחרי חתימת התלמוד אין מחלוקת, אפילו לא בדרך ההוראה. אחרי בקשת המחילה אין דבר כזה קבלה, אנחנו מקבלים על עצמנו להחלוק. אין דבר כזה שתלמידים יגידו, רבותיי, אנחנו רואים שהרב טועה בדין, אנחנו מקבלים על עצמנו להחלוק עליו. כי אתה חולק על קודש הבריחו. כי צריך אמיתה של תורה. מניין לתלמיד שיושב לרבו ורואה שרבו את המת הטהור, חייב לומר את הדברים בדרך ארץ. אז אין דבר כזה לקבל. אלא מה? אלא מה? הרמב״ם אמר, ועכשיו אתם פותחים בסוף ההקדמה לפירוש למשנה תורה, בעמוד 5 יש לכם שם סעיף למד ב', מצאתם? עכשיו, הועיל וכל אותם הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם, והן ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה איש מפי איש עד משה רבנו. אז היו כאלה שחשבו שהרמב״ם אומר קיבלו בדרך של הסכמה שרירותית. לא, הוא אומר רוב חכמי ישראל השתתפו בהכרעות האלה. לדעתו של הרמב״ם בדין הגדול הפסיק לתפקד בכמה פונקציות מהפונקציות שלו, בקידוש החודש בזמן כזה וכזה, בעניין התארות בזמן כזה, בדיני נפשות בזמן כזה וכזה. לא, בדין הגדול לא התבטל בחד המחטא עם חורבן המקדש, אלא לעניינים מסוימים, עניינים מסוימים לפי הדרישות ההלכתיות. לעניין הוראת ההלכה, אומר הרמב״ם, ניסו, אם אפשר בסלנג, בשלון הסלנג, בשיניים לשמור על יכולת ההכרעה של הסנהדרין עד סוף חתימת התלמוד, קרוב לעשר חתימת התלמוד. זה חידוש גדול שהרמב״ם אומר. למה? כדי להציל אותנו, אנחנו, בדור הזה, כדי יהיה לנו משנה סדורה של הוראות הלכה שמחייבות את בית ישראל. כי מה שזה לא הוראת הלכה של סנהדרין, זה לא מחייב את בית ישראל. זאת אומרת, אליבא דהרמב״ם, הסנהדרין במשמעות של הכרעת הלכה המשיכו עד עד סוף, קרוב סוף חתימת התלמוד. אז נכון, יש חוקרים, יש תלמידי חכמים שאומרים מה פתאום לקראת סוף חתימת התלמוד כבר לא היה דבר כזה שסנהדרין או בית דין, לא צריך את השם סנהדרין. עכשיו אנחנו מתחברים למה שהרמב״ם אמר בפרק רביעי מהלכות סנהדרין בפירוש המשנה על אפשרות חידוש הסנהדרין. לא שאני נכנס לנושא הזה, כי זה נושא בפני עצמו רחב, אבל יש שם יסוד גדול שאם כולם, רוב חכמי ישראל, יסכימו למנות להם ראש ישיבה, אזי ראש הישיבה הזה יכול לחדש את הסמיכה. למה? כי הסכמה של רוב חכמי ישראל היא כהסכמה של כל עם ישראל. הסכמה של כל עם ישראל זה כמו סמכות, זה כמו סמכות. ולכן הוא אומר, הסכימו עליהם, כלומר רוב חכמי ישראל, כך הוא אומר, הם היו אז, בהסכמה של רוב חכמי ישראל, שווה סנהדרין, כמו שחידוש הסנהדרין היום מותנית בהסכמה של רוב חכמי ישראל, כי הסכמה של רוב חכמי ישראל זה הסכמה של כלל ישראל, אז אם כן איפה זה שווה סנהדרין, אז גם כאן זה שווה סנהדרין. אף שהסנהדרין פועל כבר לא הייתה, אבל כיוון שהסכימו רוב חכמי בית ישראל על ההוראות האלה, כמו הכרעת סנהדרין זה מחייב. ולכן זה לא כמו שהקץ משנה חרב בקשת המחילה אומר קיבלו על עליהם לא לחלוק, אלא אינך יכול לחלוק כי זה הכרעה כמו של סנהדרין, לא בגלל קבלה, לא בגלל קבלה, אלא בגלל סנהדרין. עכשיו מכאן נסיים רבותיי,
גם אם ההכרעה הזאת מבוססת על טעות במציאות.
טעות במציאות, בעזרת השם יתברך, קרוב לנושא הזה נעביר מחר מצא השם יתברך. אבל מה שחשוב הוא שנדע, כשתתחדש הסנהדרין ויחשבו שההכרעות שהיו בזמן המוראים מוטעות, הם יבטלו אותם. כן? אפילו שרוב חכמי ישראל הסכימו. למה? כי בהכרעות כאלה אין בית דין מוכר יכול מוגבל משעבד. אבל אנחנו לא סנהדרין, לכן דברי התלמוד מחייבים. ולכן רבותיי, שימו לב, ובזה נסיים, כי זה באמת יסוד גדול מאוד מאוד. אומר הרמב״ם את הדברים האלה, ובזמן הזה, רק רגע, וזה אני מתכוון, תעזרו למצוא את זה, שהרמב״ם אומר שאין אומרים הלכה לא כמו ראשון ולא כמו אחרון, אלא מי שהאמת נראית כדבריו. כאן ממש בפסקות האלה, רק בגלל תורח הדרך או כל הדברים האלה. אז הנה, בואו נראה. בכל בית דין, סעיף כפתת, בכל בית דין שעמד אחר התלמוד בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות, לא פשטו מעשה בכל ישראל מפני רוחג מושבותיהם ושיבוש הדרכים, ויות בדין של אותה המדינה יחידים, ובדין הגדול של 70 בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד, שמתם לב? לפיכך אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג במנהג מדינה אחרת. משמע שלפי הרמב״ם כן יכולים לגזור גזרות בדין של אחר התלמוד, אבל לבני קהילתם. ואין אומרים בדין זה לגזור גזרה שגזרה בדין אחר במדינתו. וכן, הנה, אם למד אחד מן הגאונים שדרך המשפט כך הוא, זה הוראת הלכה רבותיי, זה לא גזרה, זה לא תקנה, זה לא מנהג, אלא זה הקש, זה הוראת הלכה, ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בתלמוד, הכתוב בתלמוד, אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. כלומר בימינו שלנו, איך אני בודק את הוראות ההלכה? אני בודק אותם על בסיס תלמודי, עד כמה הן תואמות את הגישה התלמודית. כמובן אם יש גזרות מאוחרות, מנהגים מאוחרים, נחנמה, אבל אם לא, הדברים פשוטים שאנחנו עוסקים לפי התלמוד, באיזה מידה זה תואם את התלמוד. אם זה תואם את התלמוד, אז זה מחייב אותנו אמיתה של תורה. לא תואם, אחרי בקשת המחילה, אין לנו אלא אמיתה של תורה. זו שיטתו של הרמב״ם. לסיכום, לסיכום, פסיקת ההלכה של רבנו בזמן הזה בעין סנהדרין מתמצאת בכללים הבאים: כל דיין ומורה הוראה חייב לעיין בכל עניין הלכתי אשר בא לפניו תוך בדיקה מדוקדקת של המציאות, תוך בדיקה מדוקדקת של מקורות התלמוד, כמובן לא בהיקשים פלפוליים אלא בהיקשים מעשיים ועם דרכי היקש מקובלים לפי תורות היקש ידועות בעולם ההיקשים, ואז מה שנראה לו זה הוראת ההלכה המחייבת אותו ואת תלמידיו. ואין אומרים פלוני ראשון אמר ככה או פלוני אחרון גדול אמר ככה. אין לפי הרמב״ם יכולת וסמכות לבחור הלכה או לבחור פוסק ולומר אנחנו מקבלים על עצמנו לפסוק כמו פלוני אלמוני, אין דבר כזה. מבחינה זו מהריב"ל צודק, אבל כן יש מציאות שאם הוגים בדבריו של פוסק מסוים יומם ולילה לא ישבוטו, אז הם תלמידיו. אנחנו יהודי תימן נוהגים ללמוד את הרמב״ם כל הזמן, שונים וקוראים ממש כמו משנה והלכות יומיות, מזה אנחנו לומדים, מזה הזירה שלנו, לא בדרך של קבלה, אנחנו תלמידיו. מי אנחנו, מה אנחנו? אין היכולת להוראות הלכה, אלא אנחנו מפי אנו חיים. אז תלמידים זה לא בחירה חופשית אלא כל חוכמתנו ממנו. אז כל שזה בגדר כזה, כן. כל שזה לא בגדר כזה, אלא לבוא להגיד קיבלו את פלוני אלמוני וזה מחייב את כולם. איך זה חייב את כולם אם הם לא הוגים בדברי מרן? רק מי שהוגה בדברי מרן וממש יום ולילה לא ישבות, זה תלמידו. כל שאינו זה בדברי מרן. אז אי אפשר לבוא להגיד קיבלו את פלוני אלמוני, את הפוסק פלוני אלמוני, זה מחייב את כל בית ישראל. לא, רק מי שהוגה בתורתו, אלה הם הכללים. עכשיו אם יש שאלות מה טוב, אם לא אז אני אצא ואחזור. כן, בכבוד.
שתי שאלות. השאלה הראשונה, אם יש למישהו רב שהולך אחריו כל ימי הולדת, אחרי כמה שנים הרב נפטר, הוא כותב ספר וזה, ו-90% ממה שכתוב בספר מקובל בקהל ונראה שזה נכון, ואחר כך זה מתבאר שהוא טעה בכמה דברים, אז מה לעשות? ללכת אחרי הטעות או ללכת אחרי הדבר הנכון? זה דבר אחד.
ובכן, אני אשיב לך בדרך שונה ואחר כך אגיע אליך. שואלים אותי ואומרים לי, אני תימני שנמצא ב... איך קוראים? בדיל. אין לי בית כנסת תימני כאן בדיל. יש לי חלבים, יש לי אשכנזים, אין לי בית כנסת בדיל. כיצד עליהם פה? אני ספרדי שנמצא בתוך קהילות אשכנזיות, אין לי בית כנסת איך קוראים ספרדי, וכן הלאה, אשכנזים בתוך קהילות ספרדיות וכן הלאה, זה אותו דבר, אותה שאלה. כיצד עלי נהוג? כלל גדול יהיה בתורת ישראל. תכליתה של התורה הוא להתנהל לפי תורת השם, זה היהדות, זה עיצוב נשמת האדם לפי תורת השם צבאות. אז אם אדם הוא ברח שיודע לפסוק לעצמו, זה התכלית, שיפסוק לעצמו. אם הוא לומד, תלמוד, יודע לפסוק לעצמו, זה התכלית, כמו שאמר הרמב"ם. אבל הוא לא כזה. אזי הוא הולך לפי מורב רבותיו. מחר. ועכשיו הוא עבר, תימני שעבר לקהילות אשכנזיות וספרדיות. אין לו שם רבנים תימניים. אין לו בית מדרש. מה? יותר טוב שיחיה על פי הידיעות המועטות והקלושות שיש לו ולא יתנהל כהלכה? חס ושלום. אין קדושה למסורת אבות. מסורת אבות היא מכשיר המסייע בידי איך להתנהל בעין סנהדרין. אבל כל שעכשיו אלה הם רבותיי, כי אין לי רבותיי שקשורים מורשת אבותיי, אני חי על פי מוריי ורבותיי הנוכחיים, כי העיקר עבודת השם יתברך. ולכן, למה הקדמתי את ההקדמה הזאת? אדם אשר היה לו, כמו שאומרים, רב, למד מפיו, הכל חולה, יפה מאוד. עכשיו, נפטר הרב הזה, ומתעוררות כל מיני שאלות, והנה באו אחרים ואומרים, שמע, בדבר הזה הוא טעה, בדבר הזה הוא טעה. אין לו יכולת להשיב על הדברים האלה. אילו היה הרב שלו בחיים, היה שואל אותו. וכיוון שהוא לא ברח לפסוק הלכה, אני מדבר רק על אדם כזה שהוא לא ברח לפסוק הלכה, אין לו אלא דיין שבימיו, דיינו הרב הזה שאומר לו, שמע, אם היה רב שלך היית שואל אותו, אבל אני אומר לך שבדבר הזה טועה. עכשיו יש לו רב אחר שמורה לו את ההלכה, ברור. קוצו של דבר, צריך האדם למצוא את הדרך איך הוא עובד עבודת שמיים, לא לשאר בחלל ריק, ברור.
שאלה שנייה בשביל הרב, הרב התנגד לאלו שמשתמשים בוא נגיד בחירה חופשית לקבל עליהם הלכה, אני רוצה הלכה זה, מהלך זה, אבל אנחנו רואים מגדולי ישראל שכותבים תשובות, שהם כותבים תשובות, הם עושים את אותו דבר. אני יכול, בוא נגיד, אני יכול לקרוא באיזה ספר, אני אמצא רב אחד מסוים שכותב תשובה ומביא כל מיני מקורים וזה, אני גם יכול לכתוב אותו תשובה עם מקורות שונות ולקבל תוצאה אחרת.
אז זה לא נקרא בחירה חופשית, אלא דרכי כשונים, דרכי כשונים, דרכי הכרעה שונים. למשל, ניתן דוגמה. גדול בישראל בא ואומר, פלוני אמר ככה, פלוני אמר ככה, פלוני אמר ככה, ולכן אחרי רבים לעתות, אחרי בקשת המחילה, אומרים זה לא גדר של אחרי רבים לעתות. מתי גדר אחרי רבים לעתות? כשיושבים פנים אל פנים ונושאים ונותנים בינם לעצמם. אבל כשלוקחים גדולי ישראל, זה אמר בחוב, זה אמר בחוב, אומרים לך אחרי הרבים, הרי הם לא ישבו יחד ודנו. יכול להיות שאם המיעוט היה אומר את זה בפני הרבים, היה משכנע אותם והם שונים. לכן באמת יש מסתייגים מהגישה הזו שכאילו לאסוף את רוב הפוסקים, במיוחד בימינו שלנו. אתה יודע היום באמצעות המכשירים של אוצר החוכמה וכל אלה, אתה מגיע, זה אמר בכל, זה אמר בכל, זה אמר בכל וכו' וכו', ואתה יוצר איזה מין רוב מסועב. אז לפי הרמב״ם זה לא גדר של רוב בכלל בכלל. מדוע? זה תלמיד של רבו, זה בנו של כך וכך, זה כך וכך, לא אמר דברים, לא חידש יותר. זה הרי שביקוח עם הטור והראש, הם נחשבים שניים או נחשבים אחד, כי זה בן וזה אביו, ויכול להיות שזה אותו דבר. לכן מסתייגים מהדרך הזו, יש מסתייגים שעוברים, לא הגדר של הכרעת רבים. הכרעת רבים זה יודעים, יושבים, מדנים, נושאים ונותנים, ואז יש גדר הכרעת רבים. אבל אנחנו אומרים, אני מעיין בדברי הרבים, אז אני אומר לעצמי, עזרה, שים לב, רבים אומרים ככה, ואז זה מחייב אותי כמורה הוראה להתעמק, לבדוק היטב היטב שמה טעות אצלי. זה כן, אבל משהתעמקתי והגעתי, על פי שזה נגד הרבים, זה המיטה של תורה. ברור? עד כאן. אז אני מאוד מודה לכם, אני מיד אחזור, אני חייב לכנס מקום מיוחד ואני יכול לחזור, אבל השם יבעזר לכם ונתראה מחר, בסדר?
תודה רבה. תודה רבה. אני אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפני חסד ועל היום ורם ומשפים מר, אדוני חפץ מעצתכו, אקדים תורה ואדיר. יתקדל ויתקדש שמי רבה.
אמן.
נענה לי ולחלותי ומיוחדותי וסמם בכנה וכרים משחה.
אמן.
וחי יכול ונוכל לחי לחוק את ישראל ועגלה וזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה מברך לעלם ולעמי עמיה יתברך ישתבח ויתפר ויתבח ולסייב ידדר ודריב דלש ודקושה בריחו ועלם כל ברכתה אשיר התת שפחתה ונחמתה דברם בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ורבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון דעסקים ורתה קדשתה די בפרה הדין ודי בכל אתר ואתה יהלנה ולכון לכון חנה ויחסה ולחמי מן קודם ורשמיה וערעה ואמרו אמן. יהש למה רבה משמיה חיים וסבעה ושואה ונחמה ושזה בארת ועגולה סלחת פרה ולבע ועצר עליהן וכלומו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועקלמו ישראל ואמרו אמן.